מורשת. כאן
מורשת. ערב שבת שלום. רבים שואלים שלא יכלו להסתפר לפני חג הפסח מחמת הקשיים שנגרמו מהמגפה הזו. שערו מגודל ויש לו צער. האם יכולים להקל להסתפר כאשר הדבר יתאפשר מטעם משרד הבריאות, שיפתחו את המספרות או שיהיה לו אפשרות, האם יכול להסתפר עכשיו במאה עומר או לא? בשולחן ערוך, בסימן תפקוף למידה א', שם כתוב שמי שהיה חולה לפני פסח ולכן לא להסתפר, נתרפא בחג עצמו, אסור לו להסתפר. אם אפילו שהיה חולה, אסור לו להסתפר בחג. בסעיף שאחרי זה, סעיף ג', כותב בשולחן ערוך, אם היה בבית הסוהר ולכן לא להסתפר, יצא בחג, יצא בחול המועד, מותר לו להסתפר. כל האחרונים עומדים לבאר מה ההבדל. מי שהיה חולה לפני פסח ולא הסתפר, אסור לו להסתפר בחג. מי שהיה בצער ולא הסתפר, מותר. מה ההבדל ביניהם? הרדב"א מסביר את זה. אונס של בית האסורים זה אונס מפורסם. כולם יודעים שזה האדם היה בית האסורים ולא יכל להסתפר. לכן מכירים לו להסתפר בחול המועד. מי שהיה חולה ונתרפא בחג, זה לא מפורסם לרבים. ולכן לא מכירים לו להסתפר בחול המועד. זה חילוק אחד. עוד כתבו חילוק, יש הבדל בין חולה, שזה אונס מחמת עצמו, שלכן אנחנו לא מכירים לו, הוא היה חולה, הוא לבדו, לבין דבר שאחרים אמרו לו, היו מעכבים בידו מלהסתפר. אדם נמצא בית האסורים, מקומות כאלו שלא מרשים להם להסתפר, יצא בחג, הקלו לו להסתפר בחול המועד, וכל שכן בימי העומר. כי היה אחרים שמנעו אותו להסתפר. זה שתי טעמים שהסבירו את החילוק בין חולה לבין היה בית הסוהר. בנידון שלנו, השנה הזו, יש לנו להקל להסתפר במקום שיש הרבה שעה ויש צער, לפי שני הטעמים. גם כאן, האונס בא מחמת אחרים. הרשויות של משרד הבריאות, הם מנעו מהספרים לספר, הם מנעו אותו מלצאת לרחוב, ללכת לחנות ולהסתפר, ולכן זה לא אונס בצד עצמו, זה אחרים מנעו אותו. ועוד, זה אונס מפורסם לכל. זה כמו אדם שהיה בבית הסוהר ויצא, שכולם מנעו שבית הסוהר לא אפשר להסתפר, גם כאן, כולם מנעים שלא יכלו להסתפר, והתקופה הזו, כל שכן, כפי מה שכותב בספר, בתי כנסיות וסימן תפקוף למד א', שאילו מרן הבית יוסף היה רואה דברי ספר ההשלמה, שזה אחד מהראשונים, שהוא פוסק להתיר גם בחולה שנתרפא, חולה פרטי נתרפא בחול המועד, מותר להסתפר. מרן פסק לא ככה, אבל אילו היה רואה דברי ההשלמה, הוא היה חוזר בו. זה דבר דרבנן, ולכן היה חוזר בו. בשיטה לרבנו יחני פריש, גם כותב, כל אדם שחלה קודם ברגל, אפילו חש בראשו בלבד, מותר לו לגלח במועד. אם כן, כל שכן בנידון שלנו, שאדם שיש לו הרבה שיער, ויש לו צער שישאר ככה עם הרבה שיער, יכול להסתפר אפילו עכשיו בימי העומר. מי שלא יכול להסתפר, או מי שהיה בבידוד ולא יכול לצאת להסתפר, או מי שכל שכן, מי שהיה חולה, לא עליכם, מי הבריא עכשיו בימים האלו, ויש להם צער מהשיער, אני מנגיש, חי גמנה מותר להסתפר, את הספר, או שמשחרר לספר אותו, זה לא משנה, מותר להסתפר בימים האלו. פרי מגדים, וגם המשנה ברורה בביאור ההלכה כותבים, שכל אותם שמותרים להסתפר בחול המועד, הוא הדין בימי ספירת העומר. לא ייתכן שימי ספירת העומר יהיו חמורים יותר בחול המועד. לכן, לגבי אבל, שהסתיימו בימי האבלות שלו בימי העומר, והכביד עליו שערו, רואה בפוסקים, שמותר להסתפר בימי הספירה, וכן גם לעניין שלנו. עדיף שיסתפר מחר, יום שישי, ראש חודש אייר. תספורת תהיה לכבוד ראש חודש ושבת. לא בכלל לא חוששים לספר החסידים שלא מסתפרים בראש חודש, לא חוששים בזה. עד הרבה, עכשיו השנה הזו, עדיף אדם שיסתפר מחר, ביום שישי, ראש חודש אייר, לכבוד ראש חודש ולכבוד שבת. כל זה אני מדבר, מאדם שלא יכול להסתפר לפני חג הפסח, כמו השנה הזו שאנחנו מכירים, לגבי תספורת הראש. לגבי גילוח וסידור הזקן, בדרך כלל, כל אחד מתגלח שדות הזקן בעצמו. קשה להקל בזה יותר משאר שנים. הוא יכול להתגלח שדות הזקן בערב החג. למה להקל עכשיו במי החומר שיסתפר? אלא אם כן יש אחד במיטה, ממש היה חולה ולא יכל להתגלח, אנחנו מתרים גם בגילוח. אבל כל שיכל להתגלח בעצמו, צריך לנהוג כמו בכל השנים. אומנם הרדב"ז, הוא מתיר בזה בכל השנים. הוא כותב, כל הבעיה שתספורת היה בזמנם, תספור את הראש. לא היו רגילים לגלח את הזקן. היו כולם משרים את הזקן. היו אולי קצת מוצצים את זה, מסדרים את זה, והיו משרים את הזקן. לא דיברו בכלל על גילוח. ולכן, הוא מקל להתגלח בימי העומר. הוא אומר, מה שנהגו לא להסתפר בימי העומר, זה תספור את הראש, אבל לא זקן. זה כותב הרדב"ז. אבל פשט המנהג, בכל השנים כולם, להחמיר כל מי שיראה השם, כל מי שחרד את דבר השם. הרבה הרבה אנשים שקובעים עתים לתורה, בפרט בני ישיבות, לא מתגלחים בימי העומר. לא סומכים על הרדב"ז. לכן גם השנה הזו, מה ישנה השנה הזו בשאר שנים? יכל להתגלח. בערב החג. יש אחד שאולי יש לו בעיה אישית שצריך להתגלח, הוא נפגש עם כל מיני מלאכים, שרים, עוזנים, או שהוא עסוק במסחר, יש לו כל מיני סיבות, ישאל חכם. היה כמה מקרים, לפני, אני זוכר, לפני עשרות שנים, היו באים למרן האבא, ושואלים אותו, היה ותיר להם, אתם תספרו, תתגלחו כל יום שישי לכבוד שבת. היה מקל עליהם. מי שנהג להקל כל השנים, לפי שאלת חכם אמיתי, אז הנה חנה גם השנה יקל. אבל ככה סתם, כל השנים כולם, בני תורה, אנשים שקובעים איתי בתורה, תלמידי חכמים, כולם דאגו להחמיר, שלא לגלח את הזקן. מה קרה השנה שנקל? ולכן השנה, דין של גילוח הזקן כמו כל שנה. תספור את הראש, כאשר יש לו צער בדבר, הוא לא יסתפר מחמת האונס של המצב של היום, לכן בזה אנחנו מקלים. שאלו עוד, האם מותר לצאת בשבת, לרשות הרבים עם מסכה? התשובה היא כן. מותר לצאת בשבת לרשות הרבים כשהוא לבוש מסכה על הפה והאף. או לוקח צעיף וחסה טוב את הפה ואת האף, אז זה מותר לצאת בזה בשבת. לא רק כאן בארץ, שברוב כל המקומות ברוך השם יש עירוב, אלא גם בחוץ לארץ. במקומות שאין עירוב. גם כן מותר לצאת לרשות הרבים בשבת עם מסכה. לא יתלה אותה על פניו בלי לבוש, ונעשים את זה בדרך של ליבוש. המסכה היא צמודה על הפנים שלו, ודינה כמו מלבוש. יש כאלו שחששו שמה יוציא את המסכה, ויטלטל אותה בעבור פשוט הרבים. כמו שעשו, כיוצא בזה לגבי תכשיט. אבל זה לא דומה. כאן, בני אדם מקפידים שלא יסירו את המסכה, בני חשש פיתוח נפש. לכן, אנחנו לא חוששים שמה יוציא את זה. וגם, אין לנו לגזור גזרו מדעתנו. כמו שכותב הראש, פרק בית מסכת שבת, ועוד הרבה ראשונים, שלא גוזרו גזרו בדעתנו. כמו שכן, במקרה שלנו, מקום פיקוח נפש, לא העמידו חכמים דבריהם. ולכן, גם במקומות שרשות הרבים, מלאכים מותר לצאת עם מסכה צמודה לפניו. בפרט, יש ספקות, מה נקרא רשות הרבים, לפי החזון איש, דווקא רשות הרבים מפולש מעבר לעבר, זה לא מצוי היום. יש כמה צירופים פה, ולכן, אפשר להקל, מותר לכתחילה לצאת עם השכה צמודה לפנים, רשות הרבים, גבורה וכל שכן פה בארץ. עוד שואלים, עכשיו ברוך השם, משרד הבריאות הרשה לנו להתפלל בחצרות, מקומות פתוחים. מה עם ברכה מאין שבע? לברך או לא לברך? יש במשחה שכותב שכן לברך, אבל זה נגד מרן השולחן ערוך. המשחה בעצמו כותב בכמה מקומות, שאפילו מאה האחרונים, תחלקו על שולחן ארוך, אנחנו קיבלנו הוראות על שולחן ארוך. פלא שהוא בעצמו, יש קרוב ל-250 מקומות שהמשחי חי חולק על מרן. כמו למשל, המקרה שלנו. הפי הקבלה, צריך להגיד ברכה וישב בכל מקום, תמיד, אז הוא פסק כמו הקבלה. אבל זה נגד מרן. לפי דעת מרן על שולחן ארוך, זה ברכה לבטלה. אדם רוצה להיכנס לספק ברכה לבטלה? שבע, אל תעשה עדיף. כל מנייני התפילות המתקיימים במרחבים פתוחים, בחצרות או בחצר בית כנסת, אין להם לברך ברכה מעין שבע בליל שבת. אפילו יש שם כמה שבועות מתפללים שם בקביעות בינתיים, כל השבוע, אבל זה לא מקום קבוע על כל השנה כולה לתפילה. ולכן, מקומות כאלו לא מברכים ברכה מעין שבע. בניינים המתקיימים בעיר העתיקה בירושלים אומרים ברכה מעין שבע בכל מקום שפעלים. בשוטה גדולה מאוד בעיר העתיקה, שם זה משהו אחר. אבל כל הארץ, בחיי בירושלים החדשה, לא מברכים ברכה מעין שבע, אנחנו הספרדים, רק במקום קבוע לתפילה. עיקר התקנה הייתה בני המזיקים. הטעם הזה לא שייך בזמננו. אלא מה אנחנו אומרים? תקנה במקומה לא זזה. בטל הטעם, לא בטל הדין. אבו, ולא נוסיף עלה. מה שאמרו בבית כנסת, ודברו במקומות אחרים. יש אנשים שלקחו מקום פתוח, תחת כיפת השמיים, וגידרו אותו בגדר. תחמו אותו וסגרו אותו עם הדלת, שער, אבל הכל פתוח כפשע מהשמיים, וסגרו אותו לכמה חודשים. לא משתמשים שם לשום שימוש במשעד התפילות, בשלום שעת התפילות, זה מיועד רק לתפילות. יש לומר, יש לו דין כמו מקום קבוע לתפילה, במשך השבועות האלו, כמו שתחמו אותו עשו בשם הגדר, ואז רשאים לומר שם הברכה מעין שבע. כך מבואה בספר מורה אור, והביאו אותו בחזון עובדיה בשבת. טוב, זה מקומות מיוחדים שעשו גדר, אבל סתם כל המקומות כולם, שפנים בחצר, אפילו שיש שם איזה חצי גדר וכדומה, זה לא מקום קבוע לתפילה, ספק ברכות להקל. צריכים לחשוש שלא נברך ברכה לבטלה. לגבי קריאת התורה בשבת הקרובה, הנכון הוא להביא ספר תורה לחצר שמתפעלים בו קודם שחרית. לא להביא לספר תורה אחרי שגמרו את החזרה, וכו להביא ספר תורה ויקרו בזה. לא, יביאו את זה לפני התפילה. ואם ספר תורה ביום שישי ברכב, לא צריך עשרה שילבו אותו. אבל אם לוקחים את הספר תורה בבית הכנסת בבוקר, לנחום בחצר, שטח פתוח, ילבו אותו 10 אנשים. לאורך החיוב לשמירת הנפש, שומעים מקרים מזעזעים, איך אנשים נפטרים, משאירים אחריהם 14 יתומים, מקרים נוראים. לכן, יש לדאוג בשני זהירות בשעת קריאת התורה, שם המצויה הסכנה. יקפידו בעת עושת על כיסוי האף והפה ומסכה, גם העולה וגם הקורא. צריכים גם כן לשמור, להשתדל לשמור מרחק בין איש לרעהו, 2 מטר כפי ההנחיות שהנחו אותנו. הדרך המובחרת ביותר להודיע כל שבת עשו רשימה, כל עולה יקרא את העלייה שלו ושיהיה לבד עד הספר תורה, שלא יהיה אף אדם לידו בתוך 2 מטר. ככה ימנעו חשש סכנה של התקרבות הקורא והעולה. אם קשה לעולים להכין את העלייה שלמה, יוכלו 6 עולים לקרוא כל אחד 3-4 פסוקים, ואחר כך הקורא יעלה שביעי, ויקרא לבדו את הכל, יעמוד לבד, ועד התיבה ואף אחד לא יעמוד לידו. כאשר העולים לתורה לא יכולים לקרוא בעצמם, יכולים להוציא 2 ספרי תורה. שימו את זה מרחק של 2 מטר אחד מהשני. העולה ישתמש בספר תורה אחד, והקורא בעל קורא בספר תורה השני, במרחק אחד מהשני. לתחילה, אנחנו לא מתירים דבר כזה לעשות. צריכים לקרוא באותו ספר. זה גם כבוד הספר תורה. אבל בהתגברות המגפה, השם מרחם, יש לנו להקל מכוח השעה בדוגמה הזו. היא לא מסדר באחד הדרשים הללו, יש דרך נוספת. קשה שיעמדו אחד ליד השני, יש חשש שידבקו, בעל קורא, יכול לקרוא את כל 7 העולים, הוא יקרא, יברך במקום כהן, יקרא את העלייה, יישב, עוד הפעם יעמוד, יברך עוד הפעם, יישב, ככה 7 פעמים, והוא יקרא את כל העליות כולם, יצא בזה ידי חובה. הרבה אנשים, אפשר לומר, רוב האנשים, לא ישלימו את הפרשיות של שבוע שעבר, יש גם כשפי שבועיים לא ישלימו. מה צריכים לעשות? האם מותר להשלים את הפרשיות שלא קרו בשבועות הקודמים או לא? התשובה היא, יחידים שלא שמעו את הקריאה והתאספו בשבת זו לקרוא בתורה, וכעת הם נעשים ציבור שלם. אתה רואה 19 איש, 15 איש, אף אחד מהם, רוב הציבור לא קרא, לא צב ולא שמיני. הם צריכים להשלים את הפרשיות שהחסירו עד עתה. יש לזה מחלוקת גדולה בפוסקים, צריך לדעת כללי הפסיקה, לדעת איך לפסוק הלכות. לא לראות איזה דעה אחת, לפסוק כמו הדעה הזו. אני אסביר את הדברים יותר בהרחבה. קודם כל, עליית כהן יקראו את כל פרשת צו, את כל פרשת שמיני, וג' פסוקים פרשת תזריע. וזה הכהן יסיים. אחר כך יעלו עוד שישה עולים, עד סוף תזריע מצורע. אולי זה שישה פרשיות, אולי זה תורח ציבור גדול, אבל זו ההלכה. כך היה מעשה בשבת פרשת בשלח שנת תו קוף במזיים. ירד שלג כבד מאוד בירושלים, כמעט כמו קומת אדם, ורוב ככל התושבים בירושלים לא שמרו קריאת התורה. לא באו בכלל לבית כנסת. היה כנסת אחד, שבאו, קראו בבית תורה, כנסת בית אל. חוץ מהכנסת הזה, כל רוב בתי כנסיות בירושלים לא קראו בסוף התורה. שבת הבאה, פרשת יתרו, בא הגאון רבי ישראל בורלה, במקור ישראל הוא כותב את זה, בא הראשון לציון בספרו ברכות המים, והצריכו את הקהל לקרוא בשבת הבאה גם את הפרשת הקודמת, פרשת בשלח ופרשת יתרו. אבל נבינו בזה, הרי קריאת התורה היא חובת ציבור. כך כותב הרמב"ן במסכת מגילה דפי, כך כותב הר"ן ועוד. אז אם זה חובת ציבור, שבוע שעבר הציבור לא הרשו לו להתפלל בציבור, פעלו ביחידות, ולא שמעו ספר תורה. עכשיו כן, נקרא תזריע מזורע, למה לחיים אותנו לקרוא גם צו, גם שמיני? ככה הרבה טענו, אבל זה לא נכון, הטענה הזו. מי שטוען את זה, הוא לא ראה את האור זרוע, זה אחד מהראשונים, אף אחד לא חונק עליו. האור זרוע כותב, משה רבנו תיקן, שיקראו בכל שבת בתורה. ובואה ברמב״ם, פרק י' ג' בלכות תפילה, שהמנהג לסיים בשנה אחת את כל התורה כולה. כאן, רוב ככל הציבור, החסירו פרשה אחת. היו כמה מקומות, אבל רוב הציבור החסיר פרשה אחת. לכן, זה חובת ציבור שצריכים להשלים את הקריאה הקודמת. ככה מסביר הזרוע, והוא כותב, אפילו שיש כאן תורח ציבור, צריכים לקיים תיקון חכמים, לסיים בשנה אחת את כל התורה. כן, הרי החסירו להם פרשה אחת או שתיים. מי שחלק עליו, כמה אחרונים, פשוט לא ראו את הזרוע בפנים. יש גם בסייעתן איזה מהמורדכי. בכל אופן, אחרי שרואים את דברי הזרוע, שזה אחד מהראשונים, צריכים לסוק כך. אנחנו מצאנו למעלה מ-20 מגדולי אחרונים, שפוסקים, כמו שאמרתי, שצריכים לקרוא שתי הפרשיות, או שלושה פרשיות, בראשם יש לנו עלייה רבה. הוא כותב שמצא בגליון מודרכי קטן, ברש ברכות, שהוא כותב, ממות משה רבנו נתקנה לקרוא את הפרשיות, להשמיע על הרבים. וכל שכן שהשתיים הדבוקות הם מחובת השבת. ואז קוראים שלושה פרשיות. כך דעת הגאון מרי צמח. הוא מביא שמריקה שכן וזה, ואומר שמצרים לא נהגו להשלים. הוא כותב על זה כי מציון תצא תורה ולא ממצרים, וצריכים להשלים מה שחזרו. כך דעת הגאון הבינה. בספר אישי ישראל, מביא בשם ספר תוספת מעשרם, כשיצא הגאון הבינה בית האסורים, השלים 4 פרשיות שהחסיר, שזה כאין תשלומים של תפילה. כך פוסק גם כן בספר אורח נאמן. גם כן בספר ברכת אליהו, גם כותב כך. בספר אמת יעקב, שרבי יעקב אלגזי, כותב מפורש שצריך להשלים את הפרשיות. ספר בית דוד בסימן קובב, הוא היה לפני מרן יחידה, כותב, אם החסירו פרשה אחת, צריך להשלים את זה בשבת הבאה. גם כן יחידה, וחיים שאל חלק א' סימן עין א', כותב שאין לבטל שום פרשה בלקרותה בציבור, וצריכים להשלים את הפרשיות. אפילו אם זה היה כסף אחד קרו, אחים, הציבור שם מתאסף, רובו ככולו לא קרו, צריכים להשלים. כך כותב אבי יהודה עייש, מעטי יהודה. כך כותב הראשון לציון, הישא ברכה, בספרו הישא איש, בספרו שאל איש, בסימן י'. כך כותב אבי יחיא צלח, בספרו שתילי זיתים. כך כותב בספר דבר משה. גם הגאון אמר המשיק, הוא כותב שחייבים להשלים אפילו כמה פרשיות. הוא שמע מרבו החתם סופר, שרבי נתן אדלר עשה הלכה למעשה וקרא לציבור, השלים כמה סדרות. גם כן הגאון רב חיים פלאצ'י, בספר חיים, סימן י"ב, גם כותב כך. גם ברוך השולחן, כותב רק בסימן קל"ד סעיפיו, שצריכים להשלים כל מה שקראו. הוא אומר, מה נתרי פרשיות, מה נתקלט פרשיות, צריכים להשלים את כל הפרשיות. כך כותב כף החיים. כך כותב בספר בני ציון ליכטמן. כך כותב בספר שולחן התור. גם הרב שפדרון בדעת תורה גם כותב כך. אמנם הלוח החד אמריקש כותב לפתור, שער אפרים כותב שמעיקר הלוחן חיוב קריאה רק כשהיו עשרה ולא קראו, אז הם צריכים לחזור לקרוא שבת הבאה ולא כל אחד ביחידות, גם כן בבית מנוחה, גם כותב כך. יש כמה כותבים, כפתח הדביר הקל בזה, כנסת הגדולה הקל בזה, אבל הוכיחו אחרונים שהם לא ראו את דברי הרזרוע. הם טענו בטענות של תורה ציבור, באים בטענות של חובה ציבור. הכל זה עונה הרזרוע והמודחי הקטן, הם עונים על זה. לא ראו דברי הראשונים, יש לנו אותן רוב הפוסקים, למעלה מ-20 גדולי אחרונים, שכולם קודם צריכים להשלים את, את כל הפרשיות. אי אפשר לא לחשוש את דברי כל האחרונים האלו. לכן, יש להורות, כמו שאמרתי, אם הציבור מתפלל במקום שמזג האוויר הוא טוב, נמצאים במקום מוצל, יש להם כיסאות לכולם, דאגו להביא להם חומשים, כולם יכולים להקשיב, לקרוא את כל הפרשיות. אם רוב הציבור שמע פרשת צו, אז יקראו להם שמיני, תביע המצורע. אם גם את צו לא קראו, אז יעמוד כהן, או אחד מקום כהן, הוא יברך ברכה, יקרא כל פרשת צו, פרשת שמיני, שלושה פסוקים, פרשת תזריע, ואחר כך יעלו שישה עולים, תזריע המצורע. זה עולה תורה ציבור, אבל זה חובה שמשה רבנו תיקן, שבשנה אחת נגמור את כל התורה כולה. אומנם, הציבור שמתפעלים מקום שמזג האוויר אינו נוח. או שיש שמש חזקה, או קור, כל מיני סיבות, אין להם כיסאות מסודרים, הציבור עומד, או אין חומשים. מרחב פתוח כל כך, שקשה לשמוע את השני הציבור. יש צער גדול לציבור, ולא יכולים לשמוע ככה לשמוע שושה פרשיות. כאן, מי שמכה וסומך על שער אפרים, וסומך על המעריקש, בית מנוחה, כנסת הגדולה, אולי גם בגן אברהם סדר כך, מרימיץ, מי שרוצה לסמוך עליהם במקרה כזה, בסדר. מניחים לו, צריך לסמוך עליהם. אבל אם זה מקום מוצל, אין שם שמש, יש כיסאות, יש חומשים, יכולים להקשיב, בשביל תורח ציבור לבד, אני לא מכילים. אלא צריכים לקרוא שלושה פרשיות, כמו שאמרנו. ההפטרה אין לה תשלומים. אלא, אנחנו, מה שאנחנו עושים, קוראים את ההפטרה של מים כיסי, ההפטרה של פרשבת וראש חודש. נזכה שכבר יגמר המגפה הזו, שיזכה לגאולה שלמה, שמשכו ישלח רפואה שלמה לכל החולים והבריאים, ואתם שיכולים יתמיד בריאותם, יזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. כאן מורשת.